ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, שמי ליבור רוזי, אני סופר, יוצר ומנחה סדנאות כתיבה, וקודם כל, אני רוצה להגיד לכם תודה שהצטרפתם אליי, ואתם לוקחים ככה חלק במסע שלי לשנות את העולם דרך כתיבה, גם דרך הכתיבה שלי והספרים שאני כותב, גם דרך התכנים שאני מלמד ומעביר, ואני מזמין אתכם, כמו בכל פרק, לקחת חלק פעיל יותר במסע שלי. אם זה דרך הצטרפות לקהילת הוואטסאפ הנפלאה שלי, לניוזלטר שיוצא בכל שבוע, או לערוץ היוטיוב, לעקוב ככה מקרוב ולקבל את הסרטונים שאני מעלה כמעט בכל יום. אז ממש כל הכישורים להצטרפות נמצאים בתיאור הפרק הזה, תלוי איכן אתם מאזינים. אם אתם לא רואים את הכישורים שאני מדבר עליהם, מוזמנים פשוט להיכנס לאתר שלי, www.nevorozi.co.il, שם אתם תפגשו את כל הנושאים שדיברתי עליהם ממש עכשיו, תוכלו לקחת חלק פעיל ואקטיבי יותר במסע שלי. ואני לא מתכנן לעצור בשנים הקרובות, אז אנחנו מדברים כאן על מסע ארוך טווח, אז אתם מוזמנים להצטרף למסע. ובפרק הזה אני רוצה לעשות משהו קצת שונה. אני תמיד משתף שבפרקים אני ניגש לפרקים בצורה מאוד אינטואיטיבית. יש לי נושא מסוים שאני רוצה לדבר עליו, ואני פשוט רץ עליו. יש לי איזשהו טיימליין של 20 דקות לפרק, שאני מאמין שזה מאוד נגיש, כי אני נוגע בהמון המון נושאים, אנחנו לא רוצים לסבך יותר מדי. ואני מקבל מכם לא מעט שאלות לגבי נקודות ספציפיות שאני מדבר עליהן. מהו אנטי גיבור? מהי אקספוזיציה? מהו מוטיב? מה זה טוויסט בעלילה? אז החלטתי להקדיש פרק שלם, שנייה להבין מה אלה כל המושגים והביטויים שאני מדבר עליהם באופן קרוב. ובאופן די תדיר. אבל אני רוצה להגיד משהו, איזשהו דיסקליימר קטן לפני שאני צולל לפרק. כל מה שאני אגיד בפרק הזה, אני לא בטוח שזה בהכרח מה שתמצאו בוויקיפדיה. כלומר, זה הטייק שלי של איך אני רואה את מסע הגיבור, או איך אני רואה אקספוזיציה, או איך אני רואה קונפליקט. אז זה לא בהכרח מה שמורים אחרים מלמדים, או מה שכתוב בוויקיפדיה, אלא בסך הכל טייק שלי, לאיך אני תופס ורואה את המושגים האלה, וגם איך אני נעזר באותם כלים, כדי לכתוב סיפורים טובים יותר. אז בואו נתחיל מהדבר הראשון, ההוק. מה זה הוק? אנחנו רוצים לתפוס את הקורא מהרגע הראשון. אנחנו חיים בעידן, אחד המשפטים שאני אומר הכי הרבה, שאנחנו חיים בעידן שהוא מאוד מהיר ומאוד אינסטנט. ואם אני מסתכל 5 שנים לעתיד, אני מאמין שהעולם יהיה אפילו יותר מהיר ויותר אינסטנט. אני לא חוזה עתידות, אבל אני מנחש שלשם העולם הולך. ואחד האתגרים שלי הוא לתפוס את הקורא מהרגע הראשון. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו צריכים להתחיל את הסיפור מהר מדי, עוד מעט אני מדבר על אקספוזיציה והתפקיד שלה. אז אני לא אומר שאנחנו צריכים להתחיל את הסיפור מהר מדי, אבל אם הקורא כבר פותח את הספר וקורא את העמוד הראשון, אנחנו רוצים לנסות לתפוס את תשומת הלב שלו מהרגע הראשון. אחד הדברים שאני מאוד נהנה לעשות, אחת הדרכים שאני משתמש בהן, זה ליצור דיאלוג מיידי. ברגע שאני יוצר דיאלוג מיידי של פתח גרשיים, מה אתה עושה פה סגור גרשיים, והסיפור מתחיל משם, אוטומטית הקורא מרגיש שהוא נשאר קצת יותר לסיפור. רגע, מי מדבר למי? מה קרה? יש פה אירוע. ואני מנסה לברוח מהמקומות של היו היה. הרבה פעמים יש לנו נטייה להתחיל סיפורים בסוג של היו היה, בעיירה רחוקה, במרכז כך וכך. העולם קצת השתנה ואני לא בטוח שזו דרך הגישה הנכונה. שוב, כל אחד ואחת והסיפור שלהם. אבל המטרה שלה הוא כי לתפוס את הקורא ממש ממש מהרגע הראשון. אני לא רוצה למכור את נשמתי כשאני עושה את זה, כלומר אני כן רוצה להישאר נאמן לסיפור שאני מספר ולדרך הביטוי שלי, לכל אחד מאיתנו יש דרך ביטוי ייחודית משלו, אבל אני כן רוצה לשים את זה בראש מהעיניי, כלומר איך אני תופס בתחילת הספר או בתחילת הסיפור הקצר שלי, איך אני תופס את הקורא מהרגע הראשון. אם אני לא אעשה את זה, יש אחלה סיכוי שהקורא יישאר, אבל יש גם אחלה סיכוי שהקורא ילך לאיבוד במרחבי התראות והנוטיפיקציות שיש לו בטלפון. אז אני רוצה לנסות לתפוס את תשומת הלב של הקורא מהרגע הראשון. ואנחנו נלך באיזשהו קו הדרגתי בפרק הזה, מהתחלות עד סיומות. אז אחרי שדיברתי על הוק, בואו נדבר על אקספוזיציה. מבחינתי אקספוזיציה היא היכרות. היכרות עם הדמויות, והיכרות עם העולם שבו הן חיות. מבחינתי, לפני רגע אמרתי שאנחנו רוצים לפתוח מהר, אבל כשאני מדבר על לפתוח מהר, אני מדבר על דיאלוג מסוים, על סצנה מסוימת. אני לא רוצה להתחיל את הסיפור מהר מדי. למה? כי אם אני ממהר ומתחיל את הסיפור מהר מדי, אז מה שיקרה זה שהקורא לא ירגיש סנטר. לא יהיה לו בסיס להישען עליו. אני אתן דוגמה מהספר שלי. הספר הראשון שלי מדבר על גבר ישראלי שבהחלטה של לילה מחליט לנסוע להודו. האקספוזיציה היא עצם ההחלטה ועצם ההכנה לטיסה. אם הייתי כותב במשפט וחצי את זה שהגיבור החליט לנסוע להודו, וטק, הסצנה הבאה הוא כבר בדלי בתוך כל הרעש והבלגן, מהיר מדי, נכון? אבל אם אני רגע אעצור ואסביר מה הוביל אותו להודו ועל התקיעות שהוא נמצא בה ורגע החיים שהוא חי בתל אביב לפני הנסיעה להודו, אני אצליח ליצור לקורא איזושהי הבנה, איזשהו בסיס סיפורי, עלילתי, ובהמשך הסיפור הקורא הרגיש פשוט הרבה יותר נוכח, כי הוא הכיר את את הדמויות ואת הקו העלילתי הרבה יותר מקרוב. אז אני פוגש לא מעט כותבים שמנסים לזרז את קווי העלילה ומנסים לתקתק את האקספוזיציה. ואני מסכים, רק בסיום האקספוזיציה זו הנקודה שהסיפור האמיתי מתחיל. שוב, חוזר הסיפור שלי, ברגע שהגיבור מגיע להודו, כאן הסיפור האמיתי מתחיל. אבל רגע, מה שהוביל אותו לשם, ואנחנו לא יכולים להגיע לשם בתוך חצי שנייה או בתוך שנייה או בתוך עמוד. בואו ניתן לסיפור להתגלגל. אקספוזיציה היא חלק מאוד מאוד חשוב בסיפור, כי יוצרת בחוויה שלי תיאום ציפיות ברור בין הקוראים לבין הסופר או הסופרת בנושא לאן הסיפור הולך, וגם מה הקצב הסיפורי. אתם יודעים, דיברתי על כך שלכל אחד מאיתנו יש דרך גישה מיוחדת ודרך הבאה מיוחדת, אז זה חלק מזה. כלומר, הקורא כרגע נכנס לעולם שלי, ואני רוצה לתת לו את הזמן to settle in. זה ביטוי שאני מאוד אוהב להשתמש בו, to settle in, להרגיש יותר נינוח בתוך הסיפור שלי. וכך הוא יוכל גם להתחבר יותר לגיבורים, וזה מוביל אותי לנושא השלישי שאני רוצה לדבר עליו, המושג השלישי שזה מסע הגיבור. יש לנו נטייה להסתכל על מסע הגיבור או מסע הגיבורה באופן פיזי. הגיבור התחיל בנקודה א', לצורך העניין שוב, אני אשתמש לא מעט דוגמאות מהסיפור שלי. הגיבור מגיע להודו, נקודה א', איפה הוא מסיים את הסיפור? הוא מסיים אותו בסתם, אני מוציא, כן, בישראל. זה מסע הגיבור, לא. המסע הוא לא בכך פיזי, הוא רגשי. הגיבור מתחיל מנקודה א', ומסיים בנקודה ב'. בין נקודה א' לב' הוא יעבור המון תהליכים. הוא יעבור המון חוויות. הוא יקבל החלטות, הוא יגיע להבנות או תובנות חדשות. זה מסע הגיבור. מסע הגיבור זה מה שהגיבור נושא איתו ברמה הרגשית. לאורך הספר, לאורך קו העלילה. זה לא חייב להיות מסע פיזי. סיפור יכול להמשיך ולהתקיים כולו בחדר אחד. הוא לא צריך עוד במקומות שונים כדי לעבור מסעות גיבור שונים. בואו נבלבל עם המילה מסע. המסע הוא רגשי מבחינתי. ואני יודע שיש הרבה מורים לכתיבה שלא מלמדים בצורה הזו, אלא מדברים נטו פיזי. רגע, איפה הגיבור מתחיל, איפה הגיבור מסיים? ברור שזה חשוב, והגיבור לא יישב על הטוסיק שלו לכל אורך הסיפור. יש פה תנועה. אבל מבחינתי מסע הגיבור זה החלק הרגשי. מה הגיבור עבר ומה הגיבור למד. וזה גם ההבדל בין דמות עגולה לדמות שטוחה, וזה הנושא הבא שאני אדבר עליו. דמות שטוחה זה דמות שנשארת במקום. לא קורה איתה כלום. כל יום נראה בדיוק אותו דבר. היא לא לומדת שום דבר, היא לא מקבלת החלטות, היא לא משנה שום דבר בחייה. החיים ממשיכים, והיא פשוט מתגלגלת, היא נשטפת בזרם. לעומת זאת, דמות עגולה, אם אני חוזר למסע הגיבור, דמות עגולה מתחילה בנקודה א' ומסיים בנקודה ב'. היא לא אותו אדם. עכשיו, זה לא חייב להיות דרמטי, וזה לא חייב להיות שמיים וארץ, ואיך הדמות לא ראתה את זה לפני כן, וכל החיים שלה משתנים. לא. דמות לא חייב להשתנות 180 מעלות בכל רגע, אבל הדמות מקבלת שיעורים לחיים דרך הפעולות שהיא עושה. זו דמות עגולה מבחינתי. אז דמות שטוחה יש לנו נטייה, הרבה פעמים כשאנחנו כותבים, הדמות הראשית ברור שהיא עגולה והיא עוברת מסע, אבל כשאנחנו כותבים דמות משנה, אנחנו מאוד משטיחים אותן. אנחנו משתמשים בדמויות המשנה רק כדי להעביר את מסע הגיבור או הגיבורה הראשיים. אני לא חושב שזה נכון. אני רוצה לתת מקום גם לדמויות המשנה. לשאול את עצמי ככותב, מה מניע את הדמויות? מה מרגש את הדמויות? לאן הלב של הדמויות מושך, הדמויות משנה? ואם אני מצליח ליצור מצב שגם הדמות הראשית שלי עגולה וגם דמויות המשנה עגולות, שוב, לא באותה רמת עומק, כן? לא כל הדמויות נולדו שוות ולא כל הסיפורים נולדו שווים. אבל אם אני מצליח ליצור את העומק הזה, זה בדיוק המקום שאני רוצה להיות בו. והנושא הבא שאני אדבר עליו, דיברנו על גיבורים, אז בואו נדבר על אנטי גיבור. ודיברתי לכך ממש בפרק הקודם, כי דיברתי עמוקות על שיעורים שלמדתי דרך הסדרה שעובר שורות. זה היה פרק ה-59, אם אני לא טועה. ודיברתי על אנטי גיבור, ולקחתי את וולטר ווייט כדוגמה קלאסית לאנטי גיבור. אז מי מכם שלא צפה בשובר שורות, א' מומלץ, ב' מבחינתי, אנטי גיבור, זה הגיבור המאוד מאוד לא קלאסי. כולנו גדלנו על סרטי הוליווד שהגיבור הוא מאוד מאוד חסון, או הגיבורה מאוד מאוד יפה והם מאוד חזקים ומאוד קל להתחבר אליהם. כלומר, הסיפורי הילדות שגדלנו להם גם בסרטים מצוירים לצורך העניין, מאוד קל להתחבר לגיבורים. הם בדרך כלל האנדרדוג ובדרך כלל הם עוברים מסע בדרך הניצחון, ואנחנו מאוד בקבוצה שלהם, אנחנו מעודדים אותם. ותשימו לב שזה משהו שהיה כאן מאז ומתמיד, אבל בשנים האחרונות עולמות התסריט והספרות הולכים למקומות שהאנטי גיבור שולט הרבה יותר. לא קל לנו להתחבר לגיבור, הגיבור עושה הרבה פעולות שאנחנו לא מתחברים אליה, אבל הוא עדיין הגיבור של הסיפור. וזה יוצר אצלי כקורא איזשהו קונפליקט. מצד אחד אני תמיד רוצה להיות בעד הגיבור, מצד שני הגיבור עושה פעולות שאני לא הייתי עושה, הוא מגיב בצורה, הוא גזען ברמה מסוימת, הוא לא אדם נחמד בצורה מסוימת, הוא לא נראה כמו שא' ב' ג'. כלומר, אני חושב שאנטי גיבור יוצר קונפליקט עבור הקוראים, אבל זה קונפליקט מאוד מעניין, אנחנו לא רוצים להכיל את הקוראים בכפית, כלומר אני לא רוצה לכתוב רק על גיבורים ש... הקוראים שלי יוכלו להתחבר אליהם ברגע. אני רוצה לאתגר את הקוראים שלי. אז האנטי גיבור זו דרך נפלאה לעשות את זה. פשוט דמות שלא... לא הדמות המיידית שהייתי מתחבר אליה. גם הדמות הזו תעבור מסע, וגם לאורך המסע היא תעשה פעולות שאני כקורא אתחבר, ואני כקורא פחות אתחבר. וזה האנטי גיבור ככה על רגל אחת, שאני מאמין שזה... זו דרך מאוד מאוד יפה להעביר סיפור ולאתגר את הקוראים. בואו נדבר על מוטיב חוזר. יש שם נטייה להאמין שמוטיב חוזר חייב להיות פיזי, לצורך העין הטבעת בסערת הבאות. כל הסיפור הוא סביב טבעת אחת. אבל אני מאמין שיש מוטיבים שהם רגשיים. מוטיבים רגשיים, מוטיבים התנהגותיים, ואני רוצה להסתכל גם עליהם כמוטיבים חוזרים. כלומר, אם הגיבור נוסע לחופשה פעם בשנה והסיפור נפרס למשך 3 שנים, אז כל שנה שהוא נוסע לחופשה זה מוטיב, אבל זה מוטיב פיזי, נכון? לעומת זאת, אם הגיבור בוגד שוב ושוב בבת הזוג שלו. אבל מבחינתו הבגידה לא חייבת להיות בגידה שהיא מינית. הבגידה היא עצם ההתכתבות, או עצם ההיכרות, או עצם המחשבה הזו. המוטיב החוזר הוא הרבה יותר רגשי. הוא לא תמיד עושה פעולה בעולם הפיזי, אבל בראש שלו הוא בוגד. גם אם הוא מתכתב, וגם אם הוא עושה פעולות אחרות. אז המוטיב שהוא קצת יותר רגשי. אני אתן לכם עוד דוגמה, התקף חרדה של הדמות. הדמות שלי חובה לא מעט אתגרים נפשיים, ולאורך הסיפור היא חובה 3 התקפי, אני ממציא כאן, 3 התקפי חרדה ב3 נקודות זמן שונות בסיפור. התקף החרדה הוא מוטיב חוזר. התקף החרדה בא לסמל משהו בסיפור. אז מבחינתי, אנחנו לא רוצים להסתכל רק על דברים שקורים בעולם הפיזי כמוטיב חוזר, אלא גם ממקום רגשי. ואתם שימים לב, כל הדברים שאני מדבר עליהם הם בסוף מתחברים למקום הרגשי, נכון? גם אמרתי את זה על מסע הגיבור, אני אומרת אותו הדבר על המוטיב. בוא לא נחפש רק נקודות פיזיות. הפיזי הוא קל להבנה, קל לראות אותו, קל להבין אותו, אבל הרגשי זה העולם. זו הסיבה שאני מתחבר לדמויות שאני מתחבר, זו הסיבה שאני מרגיש נינוח בנקודות מסוימות עם דמויות מסוימות. וזה מה שמוביל את הדמויות לקונפליקט, וזה הנושא הבא שאנחנו נדבר עליו. קונפליקט. אני אוהב להסתכל על קונפליקט כמו צומתי. זה מקום שהגיבור מגיע אליו, ממש תדמיינו צומתי. וכשהוא מגיע לצומת, עד עכשיו הוא הלך ישר. ברגע שהוא מגיע לצומת הטי, הוא לא יכול להמשיך ישר, יש קיר. הוא צריך להחליט האם הוא פונה שמאלה, והאם הוא פונה ימינה. הסיפור לא יראה בדיוק אותו דבר. כי עד עכשיו הוא הלך ישר. אם הוא יפנה שמאלה, א' ב' ג' יקרו. אם הוא יפנה ימינה, ד' ה' ו' יקרו. כלומר, הסיפור יקבל איזושהי זווית חדשה. אני מאמין שסיפור לא יכול להתקיים ללא קונפליקט. אם הייתי מספר לכם שהתעוררתי הבוקר, שתיתי קפה שחור, צפיתי בטלוויזיה והלכתי לשם. כמה עמודים הייתם קוראים מהסיפור שלי? 2, 3, 4, 5 במקרה טוב. אבל אם הייתי מספר שהתעוררתי הבוקר, פתאום הכנתי קפה שחור, הדלקתי את הטלוויזיה, פתאום 3 נקישות על דלת הדירה, והשכן שלי אמר לי, תקשיב, אתה חייב לבוא עכשיו ולעזור לי. והגיבור שיצא להחליט, אוקיי, אני הולך ועוזר לו, או אני נשאר בבית. אם הוא יישאר בבית, יכול להיות שהוא יישאר עם נקיפות מצפון, ואם הוא ילך עם הגיבור, בוודאות היום שלו לא יראה אותו דבר כמו הקפה השחור והטלוויזיה, אז הנה. קונפליקט הכי בסיסי והכי שטותי גם, כן? הכי לחלוטין מאולתר, אבל זה התפקיד של הקונפליקט. עד עכשיו הגיבור הלך ישר, היה לו מאוד נוח ללכת ישר, קרה משהו. מוות של קרוב משפחה, חובות, מלחמה במדינת ישראל. הוא צריך להחליט, אני פונה שמאלה או פונה ימינה. כן, הסיפור האמיתי מתחיל בדרך כלל. מאוד קשה לכתוב סיפור בלי קונפליקט. השאלה שעולה הרבה כשאני מדבר על קונפליקטים זה כמה קונפליקטים צריכים להיות. מתי הקונפליקט צריך להגיע? מי שמכיר אותי יודע שאני לא מאמין בתבניות ואני לא מאמין במשוואות. כשהייתי צעיר יותר, אחד הסיפורים שאני מספר הכי הרבה, השתתפתי בהמון סדנאות והרגשתי שהמנחים מדברים איתי במשוואות מתמטיות. אם תעשה א' תקבל ב', 1 + 1 = 2. כתיבה היא לא משוואה, והיא לא תבנית והיא לא טמפלט. אני לא יודע להגיד כמה קונפליקטים צריכים להיות בסיפור, אבל בואו נחפש גם את הקו ההגיוני של כמה כאלה צריכים להיות. ובואו נדבר על טוויסטים בעלילה. אני אוהב לדבר המון על טוויסטים בעלילה, כי אנחנו כל הזמן שואלים, מחפשים, ולא בהכרח דווקא בספרי מתח, אלא בכל ז'אנר שאנחנו כותבים, הרי השאיפה שלנו היא להפתיע את הקורא. כי אם אנחנו נכתוב והכל יהיה צפוי, אז מתי שהקורא יגיד לעצמו, אוקיי, הבנתי את הקטע. לי קרה המון פעמים שקראתי ספרים, ובשלב אמרתי לעצמי, אוקיי, הבנתי את הקטע. הבנתי לאן הסיפור הולך. לעומת זאת, אם אני צופה בסדרה, בסרט או קורא ספר, וכל הזמן אני מופתע מהתרחשות העלילה, מרצף האירועים, ההחלטות של הדמויות, זה טוויסט שאני מחפש כקורא. ואני תמיד גם לשאול את עצמי כשאני כותב, למה הקורא מצפה עכשיו? כלומר, מה הקורא חושב שיקרה? עכשיו, אני לא רוצה שוב לפעול לפי סטנדרטים מסוימים או לפי תבנית מסוימת של אוקיי, אם זה מה שהקורא מצפה, אני אעשה את זה, כי אז אני לא אהיה נאמן לסיפור שלי. אז מה הקורא חושב שיקרה עכשיו? ואם אני אלך דווקא לכיוון ההפוך, האם אני עדיין נאמן לסיפור שלי? שוב, אנחנו לא עושים שום פעולה ככותבים במטרה להנגיש את עצמנו יותר מדי לקורא. אנחנו לא עושים שום דבר במטרה להכיל את הקוראים בכפית. אנחנו כאן כדי לכתוב את הסיפור שלנו. הסיבה שהקוראים קוראים כרגע את הספר שלכם, זה כי הם בחרו לקרוא את הספר שלכם. אז אנחנו לא רוצים לתת להם בדיוק את מה שהם מחפשים. אבל אני אוהב לשאול את עצמי באופן די קבוע, מה הקורא חושב שיקרה עכשיו ואיך אני יכול להפתיע אותו? ברוב המקרים אני עדיין הולך לאותו כיוון. אבל אני כל מיני אוהב לשאול את עצמי את השאלה הזו, ממש כמו צ'קליסט בראש, למה הקורא מצפה? מה הוא חושב שיקרה עכשיו? וככה אני גם מאתגר את עצמי. כי אני כל מיני מסתכל, אני כל מיני יוצר לעצמי, דיברנו על הקונפליקט, אני כל מיני יוצר לעצמי את הצומתי הזו. של אוקיי, אני חושב שהעלילה צריכה ללכת לכאן, אבל מה אם אני אקח אותה לכאן? אוקיי, אני רוצה ללכת לכאן, אבל מה אם אני אלך לשם? ואני ממש מצליח לאתגר את עצמי באופן קבוע, ולשמוע את הסיפור בחיים. הרי אנחנו, הדבר הכי כיף בכתיבה זה ההתרגשות, הרגש, ההתלהבות הזו. ונכון, אני לא נמצאת שם בכל יום, יש הרבה ימים שאני מרגיש די מעפה לגבי הכתיבה שלי, ואני עדיין כותב כי זה חלק טבעי. אבל אני רוצה ליצור תנועה מפתיעה בסיפור ככל הניתן, ולהישאר נאמן לסיפור שלי. בוא נדבר על קתרזיס. אני אוהב לקרוא לקתרזיס רגע הטיהור והזיכוך. זה הרגע שהגיבור הגיע ליעד שלו. בואו נגיד ש... אתן את הדוגמה, אני מאוד אוהב את הדוגמה של שר הטבעות. ושר הטבעות היה... כל המשימה של השלושה ספרים והשלושה סרטים הייתה לקחת את הטבעת ולהשמיד אותה. אחרי שהם מצליחים לעשות את זה. אז יש איזשהו... הסיפור לא מסתיים שם. ברגע שהוא זורק את הטבעת ללבה והסיפור מסתיים. הסיפור לא מסתיים שם. אנחנו רגע נחשפים למה שקורה ביום שאחרי. יום אחרי הניצחון. זה כבר איזשהו שלב שהוא מאוד רגוע ומאוד שקט. כאילו היום שאחרי, אחרי את הדבר מה שנקרא. אז זה הקתרזיס. האם כל סיפור צריך קתרזיס? לא בהכרח. אתם מכירים את התחושה הזו שאתם מסיימים לקרוא ספר, ואתם מיד מעבירים וקוראים את הגב שלו? עליו שכבר קראתם את הגב כמה פעמים, אתם מרגישים שסיימתם ואתם צריכים עוד קצת, עוד טיפה, עוד נגיעה. אז הרבה פעמים לסיים את הסיפור בסין נותן את התחושה הזו שזה דבר טוב. מצד שני, אני מאוד נהנה לכתוב קתרזיס לסיפורים שלי. אני מאוד אוהב לתת לקורא את הסיפור השלם, ואז לתת לו איזושהי נקודת מבט קצרצרה. איזשהו אפילוג של איפה הגיבור נמצא היום, חצי שנה אחרי, חודש אחרי, שנה אחרי, ברמה הרגשית וברמה הפיזית. שוב, זה חלק ממסע הגיבור. אז זה תפקידו של הקתרזיס, והנושא האחרון שאני אדבר עליו זה סוף פתוח וסוף סגור. מה זה סוף פתוח וסוף סגור? סוף סגור זה, אני באתי לספר סיפור, הגיבור שלי נוסע להודו בהחלטה של לילה אחד, כשהסיפור מסתיים, המסע הזה שהגיבור יצא אליו מסתיים. כלומר, אם הייתי מסיים, אני ממציא, כן? אם הייתי מסיים את הסיפור בכך שהגיבור עדיין בהודו, עבוד וללא כסף, סוף פתוח, נכון? אם הייתי מסיים את הסיפור בכך שהגיבור חוזר לארץ ומשלים את המטרה שלו, סוף סגור. ואני באמת מאמין ש... הסוף הפתוח והסוף הסגור קצת יוצרים את עצמם במידה מסוימת. אבל לא משנה אם אני כותב סוף פתוח וסוף סגור, אני רוצה ליצור סגירת מעגל. סגירת המעגל היא לתת לקורא את תחושת הסיפוק. יש הרבה ספרים שיצא לי לקרוא לאורך השנים, והגעתי לסיום ואמרתי, נו למה הבאתם אותי עד לכאן? כלומר, הסיפור יכול להסתיים לפני 30 עמודים באותה מידה. אז בחייתי הסיום צריך לתת תחושה של סגירת מעגל. סגירת המעגל יכולה לקרות גם בסוף פתוח וגם בסוף סגור. כלומר, הגיבור שלי יכול עדיין לסיים את המסע שלו בהודו, לחזור לארץ בבטחה, ועדיין יש איזושהי שאלה שהסיפור מסתיים בה, ואני אומר, אוקיי, אולי יש ספר המשך, שבאמת במקרה שלי היה ספר המשך. כלומר, אני באמת מאמין שכל סיפור צריך סגירת מעגל. היא לא חייבת להיות הרמטית לחלוטין, אבל לתת לקורא את התחושה שהיה לו שווה להגיע לכאן. תחשבו רגע על הקורא, דיברנו על זה בהוק, אז גם נסיים עם זה. תחשבו על הקורא הממוצע, כמה שהוא עמוס, כמה החיים שלו עמוסים, כמה הוא טרוד. הוא מקדיש לספר שלנו, לסיפורים שלנו, המון המון זמן, לפעמים כמה שעות טובות. אני רוצה לתת לו את התחושה שהיה לו שווה להישאר כאן. את התחושה שהיה לו שווה להישאר איתי עד הסוף ולא לנטוש באמצע. וזה בדיוק מה שאני רוצה ליצור. והרבה פעמים אנחנו חושבים שסוף פתוח יכול ליצור איזשהו אקסטרה מתח, אקסטרה דרמה, אבל אנחנו מפספסים את סגירת המעגל. ואז הקורא אומר לעצמו, בוא נען, למה קראתי את כל ה-300 עמודים האלה אם אני עכשיו צריך לקרוא עוד ספר? אם אני רוצה לקרוא את הספר המשך, אני אעשה את זה מתוך בחירה, אבל לא כי אני חייב לגלות מה קורה. אז אני חושב שזה קו מאוד מאוד דק. שוב, אני בעצמי כתבתי ספר המשך, והספר שלי הוא כן סוגר מעגל, אבל כן יש בו איזשהו סוף קצת פתוח. אז אני יודע שאני מדבר במקום שהוא קצת ממעוף הציפור ולא עם רגליים על הקרקע על הסיומות, כי שוב, לכל סיפור יש את הסיום שלו, אבל הדגש שלנו הוא לא החשיבות של סוף פתוח, סוף סגור, כמו סגירת המעגל. ועד כאן הפרק הזה ששעת כתיבה. כרגיל, כפי שאמרתי בתחילת הפרק, אני מודה לכל אחד ולכל אחת מכם על כך שאתם ככה לוקחים חלק במסע שלי, ואני מזמין אתכם שוב להצטרף גם לקהילת הוואטסאפ לכותבים, גם להצטרף לניוזלטר, אני מעדכן בקבוצת הוואטסאפ באופן יומיומי, בניוזלטר באופן שבועי, והרבה סדנאות כתיבה ככה ספונטניות לחברי הקהילה, אז אני לגמרי מזמין אתכם לקחת חלק פעיל במסע. וכרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.